שמיד ילך ויתחתן, רק אמרנו כתוב שם כי אם אין יסוד אין בניין, ואפילו שנגמר לו הכוח התאווני, שיחה נאה במי של אשתו גורמת ייחודים עצומים בעולמות עליונים. לכן לא בזה רק זה תלוי. כן? מה? ברור, ברור. אם אדם חושב שרק כדי לצאת ידי חובת שיחה, נראה לי שהאישה מרגישה את זה. אבל מצד שני באמת משתדל למעט בדיבור עצמו כמה שאפשר. והמיוס בכל תענוגי הגוף ומותריו המוכרחים, כן? זה עניין של תענוגי הגוף עצמו. אדם צריך, מה שאמרנו בשם הקומנה, להשתדל כמה שפחות להתענג מענייני עולם הזה. אם יש לאדם אפשרות לאכול לחם עם שמנת, יאכל לחם, יש פחות משמנת, עם לבן. אם יש לאדם אפשרות ביום חול לשתות מים או לשתות קולה, לשתי מים. אם יש אפשרות לאדם, כמה שאדם יכול לשים על עצמו תענוגי עולם הזה. צד אחד שלא יפגע בגוף עצמו, אבל להתענג כמה שפחות. עד שאדם זוכה לתענוגי עולם הבא בעולם הזה, שזה עבודת הבינה, ואז הוא זוכה לבחינה של הבינה. אחרי זה מתחיל השלב השני, מה שדיברנו בנטיל מצוותיך, שזה עבודת החוכמה בכל דרכיך דהיו, לייחד ייחודים בכל דבר שבהווה, ואדרבה לעשות את הדברים מתוך ייחודים עצמם, למרות שגם בזה צדיקים עצמם נזהרים מאוד, כי הם מפחדים נורא מקליפת נוגה, כי הם לא סומכים על עצמם כל כך שלא יימשכו, במיוחד בדברים שהם ממש תענוגות מיותרים. לכן בסעודות המצווה הם מרבים באכילה ובשתייה והכל, כמו בסעודות שבת קודש, בסיום מסכת, כמו שהחוזה מלובלין זה היה. החוזה לא היה אופסואצו, אה? אופסד הכל מלובלין. אופסד, מה? כן, מה זה יצא? אבל רב צדוק הכהן לא היה שורד סעודה לפני שהיה עושה סיום מסע, כדי שתהיה סעודת מצווה. הוא היה אוכל בלי זה. זה צדיקים. אז בסעודת מצווה, כן, מעבר לסעודות מצווה, אדם השתדל כמה שיותר להנהיג. שהביאו לו מסעודה של סעודת מצווה. אנחנו עושים עם אנשים שלנו. הרב גיטל היה אומר לנו שתמיד שאנחנו הולכים לסעודות מצווה, לקחת משהו לאישה להביא. כל סעודת מצווה שהולכים להביא משהו לאישה מהסעודה. זה לא מספיק. זה בשביל עצמו טוב. זה תמיד, זה היה מדהים, אנחנו היינו מתביישים ככה דברים, מה אתה בא לסעודה, אתה לוקח משהו? לא? כך מפית, עושים עוגה להשתכם. אז זה עניין של המיאוס כל תענוגי הגוף ומותריו המוכרחים, והשמחה התדירית בחלקו. כי כל דאבין נשמע ילקה, וזה אדם צריך לדעת שכל מה שעושים לו משמיים, הכל לטובה. אין, כיוון שמתי אדם מגיע לדבר הזה, כשאדם יודע שהשגחה של הקדוש ברוך הוא היא לפרטי פרטים, ואין מקיפת אצבע למטה, אלא אם כן בזום מלמעלה, בכל ענייני ההווה, ממילא, כיוון שהאדם יודע שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל והכל לטובה, אז הוא שמח בכל דבר ודבר. לכן הרב קוק באורות הקודש אומר שאדם לא יגיד יהיה טוב, עכשיו טוב, אין דבר יותר טוב מהרגע הזה. אומר למה? כי כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה בעולם זה להיטיב לבריאותה. ומה הוא מחפש? רק לעשות להם טוב. אם היה לקדוש ברוך הוא דבר יותר טוב ממה שבורא אותנו ברגע הזה, בוודאי הוא יעשה אותו, כי זה, הוא רוצה לעשות רק טוב. אלא מה? ברור לקדוש ברוך הוא שמה שקורה לנו עכשיו זה הדבר הכי טוב. בגלל זה הוא עושה את זה, כי נראה משהו אחר מיד אני מביא אותו. אז אם זה הדבר הכי טוב בשבילנו, צריך לשמוע, ברוך השם. גם זה לטובה. לכן לא יהיה טוב, אלא עכשיו טוב. זה נובע מזה שהוא לא מודע שהקדוש ברוך הוא כל מה שעושה עושה לטובה. אדם צריך לדעת שכל מה שהקדוש ברוך הוא מביא לאדם עושה לטובה. העניין הוא להיכנס למודעות הזאת. לפעמים אדם נמצא בתוך מצב קשה, מצב של לחץ, אז מה הוא עושה? הוא לא חושב לא על הקדוש ברוך הוא ולא על אף אחד, הוא חושב איך לצאת מהצרה. הרי מה לך לצאת מהצרה זה הדבר הכי טוב, זה לא צרה. אז רגע, אז אני מוכן להישאר פה. כשהוא מוכן להישאר פה, זה מתחיל להיות טוב. אבל כשהוא מחפש איך לצאת, אז הוא מסתבר. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה להוציא אותו מהטוב. הוא רוצה שיהיה לו טוב, מה הוא בורח מהטוב. כן? עכשיו לפעמים, כשאדם לא במודעות הזאת שהקדוש ברוך הוא משגיח לפרטי פרטים, אז הוא מנסה כל דרך לברוח מזה. למשל, הרב כותב בעין היה, שבאמת צדיקים עליונים, לא מתפללים, למשל לרפואה כשהם חולים, הם לא מתפללים. גם זו לא טובה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, תודה רבה. זה טוב.
על אחרים,
הם לא האמונה של אחרים, כל אחד צריך להאמין בעצמו. אז צריכים למתק את הדינים של האחר, אבל הם לעצמם לא מתפללים. וזה מה שהיסוד, מה שהקומנה כותב את העניין של איש יהודי, איש ימיני. איש יהודי זה איש מאמין, שיש לו אמונה תקועה בליבו שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה. לכן הוא אומר גם זה לטובה. ממילא מה הוא ממשיך? ממשיך את שם אב, שהוא החסד. והכל חסד. איש ימיני מתק כלפי ימין. שיש דין, הוא ממתק את הדין. כשממתקים את הדין, אז זה דין מתוק. אבל זה לא, הדין לא התבטל, הוא רק התמתק. לעומת זאת, אם יש אמונה, הוא הופך את הדין עצמו לחסד גמור. כמו שהגמרא מביאה עם נחום מדגם, שהוא שלח עם, שלח עם הדורנות, שחכמים רצו לשלוח אותו לרומא, לתת מתנה למלכות שם כדי להתפייס איתם, אז שלחו אותו עם מזוודה עם אבנים יקרות וטובות, הגיע לאכסניה, החליפו לו את זה בחול, הגיע לרומאים, פתח את הזה, אמרו לו, תגידו, אתה לא מתבייס, אתה מביא להם כל צוחק, אמר להם, לא, זה חול מיוחד, זה, אמרו לו, זה חול מיוחד, זורקים אותו, נהפך לחיצים, וזה, אמרו, בוא ננסה, היו להם אויבים, זרקו את זה, נהפך לחיצים, הרג את כל האויבים שלהם. אז נתנו לו שם מתנות ודורנות, זה גם זו לטובה. כן? זה נהפך לנס גומר. טוב, הגמרא מביאה עוד כמה דוגמאות מהסוג הזה עצמו. וזה ניסיון שעובר על האדם, עד שאדם מגיע באמת למציאות הזאת, שבוחנים את האדם הרבה ניסיונות, ובעצם כל החיים שלנו, הם מבחני אמונה עם מי אנחנו נפגשים כל פעם. האם אנחנו נפגשים עם השכן או עם הקדוש ברוך הוא. כן? וזה, זה אני אומר לפעמים, חשוב, אדם נמצא בתוך קלחת לצאת קצת החוצה ולעשות פסק זמן. להתבונן על עצמו ועל מה שקורה איתו כמה דקות אפילו, מהצד מה עובר עליי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. אבל אני שואל את עצמו את השאלות האלה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? מה הוא עכשיו מצפה ממני? הדברים האלה מחזירים את האדם לפרופורציות האמיתיות. כן? והשמחה התדירית בחיקו, כי כל דאביו משמיא לקו, וגם לזרז עצמו בתכלית השמחה בעבודת קונו, כמו שכתוב, סס עמכי על אמרתך כמוטה שלל רב. כמו שאמרו חז"ל, ועשה תורתך קבע ומלאכתך הרב, נמצא קבילות מידות הרעות קבועות באגן, נמנע לקיים את התורה והמצוות, כן? וגם אם מקיים אותו המזיה שלו לשם שמיים ובתורך גדול, ועליו נאמר נזם זהב באף חזיר, כי אות ומתו בו מלובש תוך הקליפות, כמו שאמרו, זה מה שאמרנו, העניין הזה של להסיר את הקליפה ואחר כך לבושה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, זכה, כלומר המבין, משום זיקך את עצמו, אז אתה במידות, בעבודת המידות, זיקך את עצמו, אז התורה נעשית לו תורת, נעשית לו תורתו סם חיים, לא זכה, לא זיקך את עצמו, נעשית לו סם המוות, כאשר התגבר על יצרו, וזו האגרא מסביר שהתורה היא כמו גשם. השאלה, איזה מידות אדם זרה בקרקע? אם יש לו מידות טובות, אז יצמח מזה ברוך השם תורות עצומים. אבל אם יש לו מידות שאינן טובות, אז ככל שהוא משקה את עצמו יותר בגשם של התורה, יהיו קוצים הרבה יותר גדולים ויותר קשים. שזה לכאורה עושה את הפעולה ההפוכה, סם המוות. לא זכה נעשית לו סם המוות, וכאשר יתגבר על יצרו ולחם בו וישים על המידות הרעות, על ידי תורך ויקיים התורה והמצוות, אז הוא קרא צדיק גמור, ירא שמיים, גיבור הכובש את יצרו. וכאשר יתנהג ויובל יותר בזה, עד אשר יוסרו מעליו כל המידות הרעות לגמרי, ולא תתאבה להם נפשו, אין לו בכלל עניין עם התאוות האלה, כלל, ויקנה את המידות הטובות בקניין, בטבע, שיש לו טבע של מידות טובות, של עין טובה, של לב טוב וכדומה, לא יצטרך ללחום עם היצר, כי גופו ונפשו היסודית מנוקים מכל סיג החומר, כמו שכתוב במשה, של נעליך, שזה הגוף החומרי, מעל רגליך, כמספר בספר התיקונים, אז יתלבשו בו, כשאדם מבקר את הבחינה של החומר, אז הוא נעשה כיסא לשכינה, יתלבשו בו ארבע אותיות הוויה, ויהיה כיסא קדוש למרכבות בה, וזה האיש נקרא אוהב את המקום, מאהבה ונקרא חסיד גמור, השלם בכל מיני השלמות. כן, אז יש את העניין של הכפייה והתגברות על היתר, שזה בחינת צדיק, ויש את המדרגה של חסיד, שהרב אחר כך יברר את המדרגות בין צדיק לחסיד. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עשה את הדרך הולכים לזכות את ישראל לפיכך חרבה משורה מצוות, שנאמר אדוני מרציתו גדול תורה ויעקב. שזה הצלם, יום עצמו מבחינת הצלם. כן. וכמו שלבוש גוף האדם מעשהו האומן בתבנית איברי הגוף, כן עשהו יתברך את הגוף שהוא לבוש הנפש בתבנית דיוקן הנפש ברמח איברים, ולהם שסה הגידים המקשרים את האיברים, ולהמשיך על ידם אדם והחיות מעבר אל עבר כדמיון צינורות. זאת אומרת, לא שיש לאדם גוף עם רמח איברים ושסה גידים ואז מלבישים לו נשמה, יש לאדם נשמה עם רמח איברים ושסה גידים, שעליהם עושים כתבנית הנשמה, עושים גוף. זאת אומרת, הגוף של האדם הוא בבועה של הנשמה. כשאנחנו רואים אדם, אנחנו בעצם רואים מי הנשמה שנמצאת מאחוריו, כי היא זו שיצרה את מבנה הגוף בצורה הזאת. כן? ולהמשיך על ידם אדם והחיות מעבר אל עבר כדמיון צינורות, ואחר יצירת הגוף נפח בו נפש חיה כמילה מרמח איברים רוחניים ושסה גידים, והתלבשו תוך רמח איברים ושסה גידים של הגוף, ואז פועלים איברי הנפש את פעולתן על ידי הכלים. מי הם הכלים? שהם איברי הגוף, כגרזן ביד החוצה פה, והראיה לזה, כי לא יפעלו איברי הגוף פעולתם, אלא בעוד הנפש בעין. אז אנחנו אומרים, עין רואה ואוזן שומעת. אבל בהסתלק הנפש, חשכו הרואות בערובות, ונתבטלו כל החושים מרמח איברים. כן? שזה בעצם כל הפעולה של הגוף עצמו, היא מכוח הנפש שמאירה בו. רבי...
זה אומר שהגוף הוא ביטוי של הנפש.
כן.
אם יש למישהו נשמה גדולה, הוא צריך גם להיות יפה חיצוני.
מה זה?
אם יש למישהו נשמה גדולה, הוא צריך להיות גם יפה חיצוני.
למה? נפש גדולה היא יפה? מי אמר?
לא, זה נשמה גדולה טוב, לא?
הגמרא מביאה, אמר לו, הגמרא מביאה על רבי, הגמרא, אם היית מכור, היית זוכה לתורה. אומרת, הנה רבי יוחנן, שהיה יפה תואר וזכה לתורה. אומרת, הגמרא, אם הוא היה מכור, היה זוכה לעוד יותר תורה. אם הוא היה מכור, היה זוכה לעוד יותר תורה. תבנית הגוף היא מראה איברים, ספציפיות של איברים. נכון, ששלמות. והתאמה בין איברים, מה שהזוהר מביא, שיהיה התאמה בין האיברים, שלא יהיה איברים יוצאי דופן. זאת אומרת, העיניים צריכות להיות מתאימות אחת לשנייה, האוזניים כנל, שיהיה סימטריה בדברים, זה מורה על שלמות. אבל לא דיבר שם על יופי. על יופי לא הוזכר שם.
אבל
זה
יפה,
אבל 15... זה עוד מעלה,
זה עוד ויפה,
יפה, יפה, זה עוד מעלה נוספת, אבל היא לא קנה מידה למדרגה של האדם. בין היתר של הדברים יש גם כן עניין של יופי, האימהות הקדושות. אצל האימהות ראינו שכשהתורה מתארת אותם, מתארת אותם ביופי שלהם. האבות לא הזכירו בתורה, לא הזכירו כמה יעקב, בתורה לא הזכירו כמה יפה אדם, כמה יפה אדם הראשון, כמה יפה שופרד אדם הראשון של יעקב. אז יעקב מרנה כותב שופרי של יעקב כאדם הראשון. מה פירוש שופרי? אז הוא מביא של החותם של יעקב. ההבחנה בעיקר של האדם, מה שלפי הגמרא מבחינים אדם, זה לפי החותם. זה גם נפקא מינה לגבי חלל וכדומה, לפי החותם עצמו. אז אומר הקומרנה שלא היה בעולם אדם שהיה לו חותם כמו יעקב אבינו. שהיה לו חותם דומה לאדם הראשון. אז הלך תגיד עכשיו, נו, פשטט מה החותם אומר. אני יודע רק שלא...
לא מוכתב שם שיעור זרת.
אה?
לא מוכתב
שיעור זרת.
השופרי זה לא יפי.
מה נראה? הפנים. הפנים כבדוק בדיוק כמו אדם הראשון.
מה רוצה להגיד? זה יפי או לא יפי?
להגיד שהיופי הוא כן ביטוי...
הוא מעלה נוספת, אבל הוא לא גילוי מילטה. זאת אומרת, אתה לא אומר שאם יש לאדם פנים מכוערים, זה אומר שהנשמה שלו לא טהורה, ואם יש לאדם פנים יפים, הנשמה שלו תאורה, כי לבני יוון ותובל יש להם אנשים הרבה יותר יפים מהיהודים. כל האנגלוסקסים הם הרבה יותר יפים.
דובר אותם ילדים ש...
בזמן שבית המקדש.
כן, שפרו את המקדש, שהתעברו...
בזמן שבית המקדש.
נכון, היופי היה דבר...
הוא מעלה, נכון, הוא מעלה. אבל הוא לא קנה מידה לזה. היופי כשלעצמו הוא מעלה עצומה, אבל הוא לא קנה מידה לבוא ולומר שמי שיפה הוא חכם ומי שחכם הוא יפה. זה מה שאמרו פעם, לא מה שאמת יפה ולא מה שיפה הוא אמת. רבי חנניה בן הקשה אומר,
שכל אחד ואחד שעניינו של יסוד האש, יסוד האש, יסוד האש עצמו עניין של הגאווה וגסות הרוח, וזה בעצם מה שמביא לאדם את המצב של הכעס עצמו, שצריך מאוד להיזהר מהכעס עצמו, מה שלמדנו בדברי הארי עצמו, שהכעס עצמו זה ברב הדברים הקשים ביותר, שאין לאדם תקנה אם הוא לא מתגבר על מידת הכעס. יסוד הרוח, ממנו נמשך דיבור. הנקרא שיחה בטלה לדברים שהם בהם צורך כלל או נפשי או גופני, כן? כשאדם מדבר שיחה בטלה ללא צורך, שאין בה שום צורך, פעם לגבי מילי וחדומי, זה דבר שנובע מתוך אותה קליפה של הרוח, כן? ותולדותיו ארבעה והן לדבר חנף ושקרים ולשון הרע ולגלות שבחיו לביריות ולהתגבל בפניהם. כן? כשאדם מתחיל לספר עשיתי ועשיתי ומשתגע לפני הבריות על מעשיו, כל זה בחינה תולדה, תולדה של, של העניין הזה של השיחה בתולה. אז הגמרא מביא, אז מובא העניין יעללך זר ואל יעללך פיך, אז מובא שאם לא יעללך זר אז יעללך פיך. ככה מובא בגמרא. שאם אין מי שאדם מגיע לאיזשהו מקום ולא מכירים אותו ולא יודעים מי הוא, אז אם יש מישהו שמכיר אותו, אז הוא מספר בשבחו שהוא מגיע. אבל, אומרת הגמרא, אם לא, אם אין מישהו מספר בשבחו ויגיד מי הוא, אז יעלה לו אותו הפה שלו, יגיד מי הוא ומה. אז הוא אומר, מה זה יעלה לך פיך בדברי תורה? הוא יתחיל להגיד דברי תורה ואז הוא מי נמצא. אבל לא שיתחיל לספר מה הוא עשה. יש עובד דברי תורה, לחפש דברי תורה וזה, אז יכירו, באמת ככה יכירו אותו לדומי.
יש
משהו דבר. כל דבר. לא מפה בגבר. אפילו בלי צור של גבר, נפש את הגבר. עכשיו יש, יש הקובן המביא שצדיקים, לפעמים צדיקים שבטלים לבחינת עין כדי לרדת לעולם הזה קצת, כדי להרחיב את המוחים שלהם שיקבלו איזשהו ירידה לעול המטה, אז הם צריכים, צריכים לפעמים לשבוח את עצמם. הם מצד עצמם בחד כתיר על כפר נבי של כל כולם בטלים באינסוף והעולם לא יכול ליהנות מהם שום דבר. כדי לרדת לעולם, אז יש שתי דברים. או שהתלמידים שלהם היו מאוד משפחים אותם ומפליגים בשבחם, כמו למשל רבי שמעון בר יוחאי. וזה שבכל מקום התלמידים שלו היו משפחים את התורה שלו ואת זה, וכל זה כדי להחיד להם את המוחים שישפיעו שפע בעולם הזה, אחרת אי אפשר להשפיע. או כמובן הוא כותב על הרוז'ימר, שהרוז'ימר עצמו כל כולו הרבתו להם סוף ברוך הוא, וכדי שהעולם יוכל ליהנות ממנו במשהו, להשפיע שפע אינסוף לעולם הזה, אז הוא היה חייב להתנהג בכל הגיני מלכות כדי להוריד לפה שפע לעולם, אחרת העולם לא היה יכול ליהנות ממנו. זה אותו דבר, הרב, מה? אוקיי, פרה של זהב, הכל פחות מזה שמלמטה לא היה סיבים. אבל אותו דבר מביא הקומנה, הרב קוק מביא את הנקודה הזאת גם כן אצל את ההתאבות הזאת אצל צדיקים עליונים. הוא מביא באורות הקודש שהצדיקים הבינוניים צריכים בכל זאת, למרות שהם שונאים בדרך כלל את הרשעים, יש להם על מה לשנוא את הרשעים, אבל צריכים בכל זאת ללמד עליהם זכות. למה? שהרי כל השפע שיש להם זה בזכות הרשעים. אומר למה? כי בעצם כל המשכת שפע לעולם יכולה להיות רק על ידי הצדיקים העליונים. והצדיקים העליונים מצד עצמם כולם בכלים בהם שם ברוכים. בכלל אין בהם שום פיזו דעה אלא, לא מעניין כאן העולם הזה בכלל. אלא מה? שיש בעולם הזה רשעים שמקרקעים אותם, אז הם מורידים אותם קצת למטה. זה שמקרקעים אותם, אז זה גורם להמשיך שפע לעולם. עכשיו, מי מקבל את השפע? אלה שרואים שזה הצדיקים הבינוניים. זאת אומרת שגם הם, בגלל הטובה הזאת שעושים להם, גם הם צריכים קצת ללמד עליהם זכות. כן? ככה מביא הרב קוק.
זה
גם
עובדתי או לא?
אה? לא מצד המחלוקת על צדיקים. מחלוקת על צדיקים גורמת להם התבטלות, להחליש דעתם להתבטל. אנחנו מדברים על צדיקים שהם מבוטלים מצד עצמם. אלא שצריך קצת למשוך אותם לפה כדי להשפיע שפע. אז זה העניין של יסוד הרוח עצמו, ומה שמובא בארי עצמו, העניין של להביא שיחה בתולה, ככל שאדם שומר את עצמו בדיבורים שלו וגורם, יש לו, יש פה אותו קודש חלק ג' ככל שהדיבור של האדם יותר, יותר חשוב בעיניו, הוא שוקל כל מילה לפני שהוא אומר, ואם אין צורך לומר אז הוא לא אומר, ממילא הערך של הדיבור שלו לאינה הוא יותר גדול, ואז יכול להגיע באמת לכל על ידי הדיבור דברים עצומים, מכוח השמירה לדיבור עצמו, מה שהארי עצמו מביא גם כן העניין של רוח הקודש, שהיא בעצם תוצאה גם כן של הדיבור, של השמירת הדיבור. הבורחים מדברים בטלים. הדברים הבטלים ינקים את חיותם מרוח חלש ורפה, מרוח מגולגל ומוטה, וכשמדברים אותם מעלים את הרוח האחור המכוער הזה ומזהמים בו את הנפש. ואוויר העולם מתאפל, על כן בורחים כל המעמיקים בקדושה מכל דיבור של בטלה, אפילו ממילה אחת. אשר ברוריה הקפידה על אותו אחד שהרבה במילה. ובזה הם זוכים לאור הגנוז המלא חיים וכל דבריהם כגחלי אש. בגלל אותה שמירה שיש להם בדיבור, נאמרת שכבר הם מדברים, אז כל דיבור שלהם הוא כגחלי אש, ואהבה הקדושה, אהבת השם וכל העולמים, אהבת כל היקום וכל היצור, ממלאתם רוח חיים וקנאת הטוב והקודש, קנאת תיקון הכל, פאר הכל וסיבוב הכל. קנאת אור החיים העליונים מרוממת את נשמתם וגם משלהבת את רוחם בעידוני השופר ושפיעי שלהבת יד. אחר כך אני מסביר פה עוד כל את כמה פרחים מאוד חשובים על הדיבור מצד אחד ועל הדממה, שזה כבר מצב יותר עליון. חשוב, הפרטים האלה של הרב מאוד חשובים. מה? יש לי. כן. הדממה מביאה לידי רוח הקודש. וכל מה שרוח הקודש מתגבר באדם, כך הוא מכיר את גודל ערכו של הדיבור, את פעולתו ואת גבורת שליטתו המעשית, וכפי מה שיהיה דיבורו יקר בעיניו, לשמור את הדיבור, מפני מה שיודע הוא את ערכו, ככה יגדל ערכו באמת, ופעולת דיבורו תהיה נפלאה, ותתנוצץ עליו סגולת ישראל הפנימית, בחינת הכל כל יעקב, אין לך תפילה שנשמעת שאין במזרעו של יעקב. בראש עין ון. כך הרב מביא שבעצם כל העניין הזה של השתיקה, שהיא דווקא מיוחדת לאלה שעוסקים ברזים דאורייתא, וזה שכמה שפחות יתארו, השתיקה מתבעת בעומק הנשמה, מכל אשר הדיבים עליונים שבעצמם עומדים ממה לחוג המפקש של האדם, אינם קבועים בתוכיותו. כשבא למחשבה הדוממת, עוסק בדממתו הנשגבה, עולמות רבים הולכים ונבנים, שירות נשגבות מתנשאות בסיכות שן, וגבורה עליונה באבן קודש מתרוממת על כל ספירותיו הרוחניות. השתיקה המלאה חיים מעצרת את הוד החוכמה אל תוכה, העולם הרוחני והמעשי הולך ומתגלה בחידור עצום בכל פרטיהם, בכל קבריהם היותר מדויקים אל החכם העליון, שקרמי מטעיו אינם מסויגים בהשיג של השתיקה שיפה לחכמים. זאת היא הדממה העליונה המתעלה בהודה על הרוח, הרעש ועל האש. אחרי כל זה, כל דממה דקה, ואז בימי השם עובר. וזה בעצם עלייה של האדם מעולם הדיבור לעולם המחשבה, למדרגה של עולם המחשבה, שהיא לאין ערוך יותר גדולה מהדיבור עצמו. טוב, אפשר לראות פה כמה פרטים חשובים. על השתיקה והדיבור עצמו וה...
אז זה יסוד הרוח. יסוד המים ממנו תאוות התענוגים, ככן המים מצמיחים כל מיני תענוג. בתולדותיהם שתיים, החמדה, לגזול ממון חברו ואשתו וכל אשר לו להתענג בהם, והקנאה, כי יקנה בחברו אשר לו ממון רב ופרצה להתענג בו. אז זה עניין של אהבת התענוגים, וכמובן הכותב, לפי מה שאדם מסיר מעל עצמו תענוגי העולם הזה, ככה זוכה לתענוגי העולם הבא בעולם הזה. לפי באותה פרופורציה. יסוד האפר, ממנו העצבות בכל פרטיו, ותולדתה אחת, והוא העצלות. לקיים התורה והמצוות מפני עצבונו על השגת קנייני רגלי העולם הזה, או על האיסורים הבאים עליו, ואינו שמח בחלקו בשום דבר. גם אינו לא תשבע עושר. אז היסוד של העצבות ממה הוא נובע? מזה שאדם לא שמח בחלקו. הוא אומר, מה יש לי, מה אין לי וכדומה, זה עצמו גורם לו את העצבות. אבל כל יהודי צריך לדעת דבר אחד לפחות, אומר הקומנה, שבין 7 מיליארד בני אדם, הקדוש ברוך הוא בחר בו להיות הבן שלו. לא משנה איזה בן, בן טוב, לא טוב, בנוי, נרשע וכדומה, אבל הוא זכה שהקדוש ברוך הוא בחר בו להיות הבן שלו, בנים אתם לשם אלוקיכם. כשבע מיליארד בני אדם, בו הוא בחר, זה אפילו לא 1.00% כל היהודים ביחס לכל אומות העולם, יהודים. זה אדם ברוך השם שלא עשה מגוי, עוד לא דיברנו מה הוא עשה אותו כן, אבל שלא עשה אותו גוי, אז הוא כבר צריך להודות ולשבח ולהיות שמח. וזה העניין של תמיד מצד אחד, מה שהרב מביא, שאדם צריך להתעורר לפעמים שאיפות גדולות שאדם לא מסוגל להגיע אליהם ולהשיג אותם, יכולים להוריד את האדם אל העצרות. אדם צריך לדעת קודם כל מה הוא השיג, שזה ממלא אותו שמחה. וזה לב אחד. והלב השני, שאדם צריך לשאוף תמיד ליותר, ויש לו את הלב המשבר על משהו לא זכה. אז יש לו עוד שתי הבחינות יחד. אבל אם יש לו רק בחינה אחת, אז או שהוא בשמחה יותר מדי, בלי אישור ובלי פרופורציה, אם אין לו איזו שאיפה בחיים, או שמצד שני הוא כל הזמן בעצבות. אז זה נכון שרב נחמן מביא ש... צדיקים עצמם יש להם מצד אחד לב נשבר לאלף שברים, מצד שני לב שמח בעבודת השם. לא כל אחד יש לו את המסוגלות הזאת מצד אחד לבכות, מצד שני לצחוק. אז הוא אומר, לאנשים רגילים כמונו עדיף להיות בשמחה. פחות להיות בשמחה זה גם טוב. אם אין לנו אהבה, אמינה לאן הגענו. אבל צדיקים שיש להם את שתי האפשרויות, מצד שני גם יש להם השגות עצומות, והם צריכים את השמורה, אז הם גם צריכים את הלב נשבר מהצד השני.
מה
הקשר
למים?
מה?
מה הקשר
למים? הרב כתב, לא? כי המים מצמיחים כל מיני תענוג. לאן הלכת בין הזמנים? לא הלכת לכנרת? אדם רוצה ללכת לתענוג, לאן הוא הולך? הולך למים. קורצו מלך למים.
מים קוראים.
זה המים שלהם. כל הגיר, על יסוד המים הוא זה שמגורם את העונג. תענוג. תענוגות באים מיסוד המים.
אבל שכולם לא תענוג.
הרב דיבר על יסוד המים, לא על
המים.
הרבה מהמים עושה קוקה קולה, עושה הרבה משקעות. נמצא כי אהבות כל המידות הרעות הם ארבעה, גאווה והכעס הנכלל ומדבק עמה בשיחה בטלה, ותאוות התענוגים והיצבון. וארבעתן נמשכות מארבעה קליפות היצר הרע, שבנפש היסודית, כן, יש לנו נפש שכלית ויסודית. ועוד פעם, עם 4 מידות טובות, נמשכות מ4 יסודות הטוב, שבנפש היסודית. והם הענווה, שהיא תכלית השפלות, ומתרחק מכל מיני כעס הבא על ידי גאווה.
באדם, גם כשהוא נמצא בבית ולפעמים הוא רואה שהוא מתחיל לכעוס ומתחיל זה עם אשתו ועם הילדים, צריך להזהיר את אשתו והילדים, להגיד להם שיזהרו, יצר הרע בא אליו והוא מנסה להכשיל אותו בכעס, שלא יתנו לו, לא יעזרו לו. הוא צריך לברוח ממנו, יעזרו לו לברוח ממנו. יצר הרע, שקוראים לו בשם, הגמרא מביאה ששבע שמות יש ליצר הרע, מה נפקא מינה מה השמות שלו. היצר הרע כל הזמן מתלבש בתחפושות, אז כשהוא מתלבש בתחפושות, אדם כועס, הוא חושב שהוא כועס כדי לתקן מישהו ויש לו אידיאל עצום בזה, בכעס הזה, הוא יראה לו איך להתנהג והוא. הוא לא יודע שזה רק יצר הרע שהתחפש בתור זה. אבל כשאתה קורא לו בשם שלו, אז הוא רק אתה תחפוש את מיד אתה יכול להתגבר עליו. כשמתחילים קצת להתווכח עם האישה וזה, עשי לי טובה, יצר הרע רוצה להשתלט עליי, לא נעזור לו. תעזרי לי להתגבר עליו. וככה לדעת להוציא את המסע, את המסווה שלו. וכן בשאר הדברים. כן, ואז אמרנו שזה יבוא מהענווה של תכלית השפלות, הוא מתרחק מכל מיני כעס הבא על ידי גאווה. והשתיקה, כי אליהם לא יפתחפים, לבד בעסק התורה ובמצוות או בהכרחי, לקיום הגוף ולצורך כבוד הבריות. צורך כבוד הבריות, שאדם לא יושב ליד אשתו, ליד הילדים, ויחליט שכיוון שהוא שומר על שתיקה, אז הוא לא מדבר איתם ולא כלום. ואז זה יכול לגרום לכך שאנשים חושבים שהוא מזלזל בהם ולא מתייחס אליהם. אז לצורך כבוד הבריות, אדם צריך לדבר שיחה נאה ונעימה, מה שאת אומרת כותב, ששיחה נאה בין איש לאשתו גורמת לייחודים עליונים עצומים, ייחוד בין שיקים, שלא אין הרע. גורמת ייחודים עליונים בעולמות הגויים, שיחה נאה בין איש לאשתו. כן? לשבת ביחד, ללכת לאיזה מקום, לשבת כמה זמן לשבת לדבר, או בבית עצמו אם אפשר. זה הוא מביא על אחד מגדולי האדמו"רים, שכשהוא הגיע לגיל זקנה, אז אשתו נפטרה, והוא החליט שכיוון שנגמר לו כוח הפעב, אני נמנה לו זקן. אז אין צורך לעשות אישה, החליט לא לעשות אישה. שלח לו...